שעה היסטורית. עולם חדש מופלא. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על מסעות מגלי הארצות האירופיים.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. אנחנו מדברים היום על פריחת התגליות הגיאוגרפיות, ופריחת אינטרסנטית הייתי אומר, מפני שזה לא היה לשם מדע, אלא לשם טובות הנאה, והם חיזוק פוליטי.
מה, אתה מנפץ פה את כל המיתוסים, אתה רוצה לומר לי שמרקו פולו אבי האידיאליזם של נסיעה אל מעבר לים וגילוי ארצות רחוקות?
מה זאת אומרת, זה היה סוחר.
סוחר? מה, בשביל כסף?
אלא מה אתה... נוסף לזה הוא
קנה בית... חשבתי שהייתה לו תאוות גילוי.
גילוי? אני לא מזלזל בזה. זה מאוד מעניין, זה מושך, וזה מדרבן. אבל יש גם, כמובן, מאכלים, נשי, זהב.
סחורות. כלומר, התאווה כאן היא לא רק למצוא עולמות חדשים וארצות חדשות כדי לגלות, אלא כדי לעשות, לגזור איזה קופון קטן בדרך.
קופון גדול.
אז מרקו פולו הוא באמת מגלה הארצות הראשון?
זה מעניין מאוד, קודם כל, שהאנשים הללו מוצאים בקבוצות, או של אחים, או של בני משפחה, כדי שאחד יכול לתמוך בשני, ושהרווח יהיה רב משפחתי.
כלומר, הם לא נסו ביחידים, תמיד היו שם חבורות, ואתה אומר קשרי משפחה בדרך כלל.
אם נשתדל, אם מזל, עזר. כן, מרקו פולו זה עסק משפחתי. אפילו על שני דורות.
אבל כשאנחנו מדברים על מרקו פולו, אנחנו מדברים על איש אחד.
לא ספק. הוא הבחור שהצטיין מכל החבורה. וכי החבורה היה גם אביו וגם דודו. והם למעשה לקחו אותו. אחרי זה הם חזרו בביקור מסוים. קודם כל יש להגיד מה שאנחנו מדברים, להביא תהילה וגודל למוסלמים.
אוקיי.
המוסלמים הם שמנו מהאירופאים יגיע לאוצרות, והם למעשה עוררו את התגליות.
אני זקוקה להסבר.
הים התיכון, בימי רומא, הייתה יחידה אחת.
רומא? עכשיו אנחנו רומא, הרבה לפני כן, מרקו פולו.
כן, כן. כן. ורומאים קראו להם מארה נוסטרום, הים התיכון. איזה יצאו להופיע על השפה המזרחי של הים. מוסלמים, אשר לאט לאט הפסיקו את הקשר בין ים התיכון לשטחים מעבר לים התיכון. אבל כן, הייתה בעיה פשוט מאוד להקפיץ את המדלגים מעבר לאזור המוסלמים, לעקוף את המוסלמים ולהגיע לאדמות שבהם הם אינם שולטים.
מה שאתה בעצם מתאר כאן זה שאחרי האימפריה הרומית, או בשלהי האימפריה הרומית, המוסלמים למעשה משתלטים על קו החוף.
על החוף
המזרחי.
המזרחי, כן.
ובזה מונעים את הקשר של אירופה אל מדינות המזרח.
וכאן יש להוסיף גם סוגריים. הים השחור. הים השחור שהוא למעשה ההמשך של הים התיכון, היה הראשון אשר שקע בהשכחה מוסלמית. אלא מה, מעניין מאוד, חצי האי קרים, אני נמצאת בצפון הים השחור, הייתה עד הרגע האחרון האזור שלא נכנע למוסלמים, וכן זה היה אזור של חילופים בין האירופאים לבין העמים מעבר לאירופה. וישנה עיר אחת שנשכחה היום, אבל באותה תקופה הייתה מאוד מאוד חשובה, היא נקראת סוסדק.
סוסדק.
כן. וזה למעשה היה מבצר גנובזי, ששם יכלו גם ונציאנים, מפני שבין ונציה לגנובה הייתה מלחמה, אבל גם שיתוף פעולה.
זהו, אתה אומר מבצר גנובזי, כלומר של תושבי ג'נובה.
כן, ג'נובה, כן. ובעיקר משום איזושהי הרגשה שוונציה, היות ויש גונדולות ויש כולה על הים, יש לה חלק יותר גדול בתגליות, זה לא נכון. ג'נובה הייתה מדינה של מגלי ים, מדינה ימית, אשר הבילה תפקיד של מגלה או של מימון המגלות לא פחות מכאן מוונציה.
אבל אם אני מבינה את מה שאתה אומר, בעצם כל הסיבה שבגללה נזקקו למגלי הארצות האלה, ואנחנו מדברים עכשיו על המאה ה-12-13, נכון?
כן, כן, בדיוק.
הסיבה לכך שהמסעות האלה נדרשו היא מכיוון שמאות שנים קודם לכן המוסלמים למעשה יצרו את הנתק. ולו לא היה נוצר הנתק, אתה טוען כאן, לא היה צורך בגילוי הארצות, כי כבר היה קשר איתן מלכתחילה.
אבל מה שמעניין שלא היו ניגודים דתיים. כאשר הילידים במקומות ההורים היו מוכנים תמיד להסיק את האירופאים, מה שכמובן נתן מאוד לאירופאים להרוויח, להכיר ארצות וגם להתעשר.
מרקו פולו.
כן.
הוא יליד ג'נובה?
כאן יש גבוהה מסוימת, מפני שבמקרים האלה, שתי הערים הקולוניאליסטיות, ג'נובה וונציה,
התחרו זו בזו.
בדיוק, הן רבות. הוא היה אצלי, הוא היה אצלך.
ולא יודעים?
כן יודעים, מפני שהם היו הרבה פעמים שאלה הפליגו למעלה שתיהן, והיו יריבות מסוימות. ואחרי זה, אותם האיטלקים, זליזים מאוד, התחילו להפליג גם למען עצמם, אבל למען מלכים, צפוניים, אפילו מלכי ספרד, מלכי פורטוגל, שהם לא כל כך צפוניים, אבל אחרי זה מלכי אנגליה, מלכי צרפת, שמימנו, ושהם היו הבונים של הקולוניאליזם האירופאי.
למעשה, ככל שהתחום הזה של גילוי ארצות והפלגות על מעבר לים נעשה יותר ויותר מפותח, כך עוד ועוד מדינות רצו להגיע עמוק עמוק לתוך הצלחת ולתפוס כל מה שהן יכולות, ואז זה לא רק איטליה, אלא כולם מצטרפים לחגיגה.
לפני שהאיטלקים אמנם השיגו הישג גדול מאוד, האפיפיור אלכסנדר השישי בורג'ה, שהוא בעצמו אדם מאוד ציורי, הוא למעשה ספרדי, אשר קיבל משרה בכנסייה הקתולית האיטלקית, היה בעל משפחה, מה שלא מקובל אז לאפיפיורים. הוא קיים את ביתו, לוקרציה, ועשה ממנה נסיכה איטלקית, ומן הבן שלו, צ'זרה בורג'ה, הוא עשה למעשה כובש איטליה, לא כזלה כולה, אלא אזורים. ולמעשה משפחת בורג'ה, שקה מפני שהאפיפיור מת. הוא לא הספיק לחיות כדי להגן על משפחתו ולקדם אותה במידה מספקת.
עכשיו אבל אתה כבר קופץ לשלב יותר מאוחר, שבו ארצות כבר נתגלו והאפיפיור מתחיל לחלק את העולם. אני עדיין הייתי רוצה לדבר על מרקו פולו עצמו, על הגילוי הראשון. לאן הוא מגיע?
סוף סוף, אנחנו יהודים, אנחנו עם מזרחי. ומה שמאוד מאוד מעניין זה שהם היו כל הזמן מודעים לעובדה שארץ ישראל היא ארץ הקודש, ועל כן הם גם ניסו להיבנות על ידי ארץ ישראל. עיר אחת ישראלית הפכה לאחד הצינורות העיקריים של הגילויים, היא אקו,
מכיוון שזו הייתה עיר נמל שממנה אפשר היה להמשיך הלאה.
הלאה ביבשת נמל, את אומרת כאילו היא מעוררת העובדה שאפשר להמשיך בים, אבל לא.
כך שבעצם משפחתו של מרקו פולו מגיעה לאקו.
כן.
ואז ממשיכה לכיוון סין, רגלי.
רגלי ולא בגיוון סין, מזרחה.
מזרחה.
עד הסוף מגיעים לסין.
הם לא ידעו לאן הם רוצים להגיע?
הם ידעו על סין, הם ידעו אפילו על יפן. אבל הם טעו רק, בינתיים שהם טענו שיפן זה 3,000 קילומטר מפורטוגל, כי הוא נפוך של המגלים האחרים.
טוב, בשביל זה נולדו מגלי הארצות, כדי להעמיד דברים כן. על דיוקם ולגלות את הארצות.
האכזבה הגדולה של מגלי הארצות, אתם יודעים, היא אסיה. כי הרי הכל הבנוי שאסיה לא קיימת, ואפשר להגיע ליפן מיד. פתאום הם מודאגו הפנטסיה הזה, האכזבה עמוקה מאוד.
זהו, אני שואלת את עצמי, איך הם הולכים ברגל מאקו עד סין?
לא ברגל, היו גם פרדות.
פרדות, אבל עדיין, מה זה, זה מסע של שנים, לא?
שנים, אבל כאן זה פרט מעניין מאוד.
אף פעם לא הזדמן לי ללכת ברגל פשוט מאקו לסין.
הם לא מגלים מן המובן ה-19, שמנסים להגיע מגילוי לגילוי, אלא זה אנשי עסקים. הם מקבלים גם שליחויות, אשר עושות להם להתעשר.
בקיצור, הם לא רק הולכים ברגל, הם עוד לוקחים עליהם פקלאות עם כל הסחורה שהם מעמיסים שם.
מבני קודם כל הם חייבים לרכוש את עדיפותם והדתם של השליטים. והשליטים עושים את זאת מפני שהם בעצמם רוצים להרוויח
ברור.
מהתגליות הללו.
בקיצור, הכל אינטרסים.
כן.
והם עם האינטרסים האלה מצליחים להגיע רחוק מאוד.
עם האינטרסים הללו הם שכחו למעשה שמשרתים ושליטים מערבים סקרנים, אלא הם בעצמם מתעשרים. עכשיו, זה גם שינוי עמוק מאוד בחברה הבורגנית.
כלומר?
בפני הבורגנית שהייתה למלים ולא ידע מה להשתמש פתאום, מתברר שהים הוא דרבון עצום לאושר. ועל כן כל אחד רוצה לגלות ארצות כדי להתעשר. ועל כן נוצרת מין שיתוף פעולה בין השליט, שרוצה גם כן להרוויח מן התגליות.
וגם כמובן לצבור יוקרה ומעמד.
לא רק מעמד, גם עושר.
בוודאי.
כן. וזה חשוב מאוד לבין האלה שהם משרתים אותו, אבל גם הם חותרים לעושר. כל המגלים הללו, אם יש להם מזל, עולים לאחר זאת בדרגות האצולה. למשל כריסטופר קולומבוס, שהיה לא ממוצא אצילי, הפך לעשות גרנד דספניה, מגדול של ספרד, הוא שווה עם האצילים הגדולים ביותר בחסר של קסטיליה ולאון.
אבל זה דווקא דבר יפה, כלומר, כרטיס הכניסה לאצולה הוא הישגים אישיים, ובמקרה הזה הוא מספק את הסחורה.
תרתי משמע. באידיאולוגיה של אותם בתקופה, אביר היה אדם שהצטיין בקרב.
כן.
וכאן האביר מצטיין במסחר.
מעניין. אבל אחרי מרקו פולו, אתה מיד עובר לכריסטופר קולומבוס, היו עוד כמה מגלי ארצות בדרך. יש משהו כמו 200-300 שנה בין מרקו פולו לבין כריסטופר קולומבוס, נכון?
כן, בתקופה הזאת לא הייתה הכרה. קודם כל היה איש כנסייה צרפתי בשם דאי, אשר הגיע למסקנה שחלוקת היבשות לא מתאימה למה שאנחנו יודעים, ויש כנראה יבשות אחרות מעבר לים. ולאחר זה, שאדם היה משכיל, קרא את כל הספרים הקדומים, גם כתב והוא הלהיב את האנשים לחשוב שאם מפליגים מזרחה, מגיעים בארצות בלתי ידועות. כלומר, הכנסייה הקתולית ידעה כמה סודות, ואלה שידעו את הכנסייה הקתולית, למדו את הסודות הללו.
אבל הוא מפליג בעצמו?
לא.
הוא רק מעמיד תיאוריה.
אני רוצה להגיד לך שאוכלוסייה שלמה הייתה חיה לא מהפלגות, אלא מסביב להפלגות. למשל, היה מעמד גדול מאוד של קרטוגרפים. קרטוגרפים שכאילו סיירו מפות, לא אחרי ביקור במקורות הללו, אלא הם שיחות והם כתיבת המקורות שהגיעו אליהם. למשל, אנחנו יודעים שאחיו של כריסטופר קולומבוס היה אחותו קרטוגרף לפני שאחיו הגיע לעולם החדש. הוא ישב בליסבון ומתפרנס על ידי חיבור מפות. ממה המפות הללו היו מורכבות? מסיפורי מלאכים.
כן. כלומר, הם מפליגים לדרך, חוזרים עם הרשמים שלהם, עם התיאורים.
ומכתיבים.
ומכתיבים את זה לקרטוגרף שמצייר את המפה.
ומקבלים כסף.
כמובן. כן. אמרנו, הכסף פה משחק תפקיד משמעותי בכל מאוד. הסיפור.
כן, כן.
אז המפות כל הזמן הולכות ומתעדכנות, הולכות ומתחדשות.
כן, בלי בדיקה מעשית.
כן.
שמעתי מה שאתה כתבת על קמים 20 קילומטר, לא נכון, 80 קילומטר. תוסיף כל פעם. הכל זה ניסיונות בלתי מוכתבות על ידי המציאות.
שזה כמובן הופך את המסעות האלה לאפילו קשים יותר, כי הם יוצאים לדרך למעשה בלי מפות מהימנות.
דיברנו על המפות הללו, הן תכשיטים. בין המפות הראשונות הללו, האלה נמכרו לא מזמן על ידי $1.5 מיליון. והן קודם כל מעטות מאוד, אבל אם מסתכלים על המפות, בספרי הלאומית של פריס, נשמרת מפה אחות של העולם, ראיתי אותה, את האוריגינל ראיתי.
כן.
זה לא כל כך אבסורדי. כלומר, אתה רואה את אירופה, את הים התיכון.
אז אתה אומר, אמנם לא מדויקות ב-100%, אבל די קרובות
לא,
למציאות.
לא מדויקות, 200% לא מדויקות. אבל יש מין אווירה, אפשר להגיד, את המקורות הראשונה. מין חלומות מדויקים.
הם היו בכיוון הנכון.
הם היו נכון, זה כל יום חשוב מאוד, כן.
I'll go no more a-roving with you, no more a-roving with you, family. In Amsterdam there lived a maid, mark well what I do say. In Amsterdam there lived a maid, and she was mistress of her trade. I'll go no more a-roving with you, fair maid. A robin, since robin's been my rule, I am not gone, no more a robin with you, fair maid. I took that fair maid for a walk, but well, what I do say, I took that fair maid for a walk, and we had such a loving talk. I go no more a robin with you, fair maid. A robin, since robin's been my rule, I am not gone, no more a robin with you, fair maid.
משערת שהמסעות האלה נמשכו שנים ארוכות.
עד המאה ה-18.
לא, אני כן. מתכוונת כל הפלגה, כל יציאה כזו למסע.
זה עניין של עונה אחת.
עונה אחת? זהו, והם מספיקים לנסוע ולחזור?
אם אתה חוזר עם אידיוטים. מסוף הזה נמצאו כל מיני אגדות, שאגדת אלדורדו, שבפירו, או פחות או יותר דמו לפירו, יש אדם מנהיג שהוא כולו זהב, אלדורדו.
כן.
אתה מגיעים אליך, אתה מגר למכרות זהב אינסופים.
דובר על ערי הזהב, ערים שלמות שנבנו מזהב.
כן, הם לא תפסו דבר אחד, כלכלי. שאם זהב הוא יקוק נפוץ, הוא יפסיד את ערכו.
בסדר, כן. אבל החלום הזה של לגלות את הערים המוזהבות, הוביל רבים, א', צריך לומר בצער, למותם, אבל אחרים לגילויים חדשים.
בעיקר המלאכים שמימנו את זה, הם התעשרו.
אגב, ולסך... עכשיו לאחרונה התפרסמה כתבה שאומרת, שיש כנראה ערים נסתרות כאלה.
עדיין.
עדיין יש כאלה שמאמינים בזה. עכשיו יש לזה כבר לגיטימציה מדעית. אבל יש כל מיני ממצאים שאומרים, יכול להיות שחלום האלדורדו לא היה כל כך מופרך כפי שזה נדמה לנו.
עכשיו, מה זה אלדורדו? האם זה אדם שהוא מזהב, או אדם שלובש בידי זהב? גם פירושים אינסופיים. והדבר הזה, אבל הכוח העצום של האלדורדו הללו, זה כוח של דרבון.
כן.
והמגלים הראשונים לא כל כך שירתו את המלאכים כמו שירתו את עצמם. למשל, יש לנו דוגמאות שפעם אחת הוא מפליג לטובת מלך ספרד, אחרי זה לטובת מלך פורטוגל, ואחרי זה לפלך אנגליה, ואחרי זה למלך צרפת. והם מכרו את עצמם על מנת להתעשר. אבל היה עוד משהו שאני מבקש אתכם לשים לב. הזלילה.
הזלילה?
בני אדם אוהבים לאכול.
עד כאן אני איתך ב-100%.
וכאן אנחנו עומדים על סף אחת התגליות הגדולות ביותר, תגלית האוכל הטוב. מפני שהתבלינים, לא רק הזהב,
כן.
שינתו לחלוטין את טעם האוכל. והיות ואוכל הוא דבר חשוב, ויש גם פולחנות אוכל, יש עמים שלמים שכתבו אידיאולוגיה על האוכל כמו הצרפתים.
כן.
העובדה שאפשר עכשיו להחליף את טעם האוכל על ידי תוספות, כל מיני אלמנטים שהתגלו בדרך, זה מלהיב. אני נוסע לאמריקה ואני אוכל כל כך טוב.
אבל לא רק לנסוע לשם ולאכול טוב שם, גם להחזיר הביתה את התבלינים האקזוטיים האלה.
זה בוודאי, הביתה למען מי שהוא... שיצליח להיות המונופוליסט של הסחורה הזאת. ועל כן הוא יוכל להתעשר ולהשאיר את כל בני משפחתו.
אז הזכרנו משי, הזכרנו תבלינים, הזכרנו כמובן זהב, אבל הייתה עוד סחורה שסחרו בה ואולי אליה פחות נעים לדבר, וזה עבדים, בני אדם.
זה עבדים שהם כמובן המקור לתשרות. מפני שאם מגיעים למדינה ששם יש זהב בתוך אדמה, בני אדם חייבים להוציא את הזהב בתור האדמה.
ולמה שיעשו את זה הלבנים שמגיעים מאירופה הרחוקה, אם אפשר להשתמש בילידים?
קודם כל, הלבנים לא כל כך רגילים. אלה שכבר הפליגו, לא כל כך רגילים לחזור לעבודה פיזית.
כן.
אבל יש להם עבדים. ואם כי מאוד מעניין, מן הרגע הראשון של המגע עם עבדים, הושמעו את זעקות שבר של ספרדים, כמו נזירים, שהזכירו נגד הניצול המחפיר של הילידים.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. כלומר, כבר בשלבים הראשונים כן. של העבדות, שבהם הספרדים, הכובשים, משתמשים למעשה בתושבי המקום שאליו הם הגיעו כעבדים, אתה אומר, כבר היו קולות אופוזיציונים שהתנגדו לסחר בבני אדם.
והספר, לפי דעתי המזעזע ביותר, אבל החלוצי ביותר, זה הספר של הנזיר לסקזס, שנקרא לא פחות ולא יותר, סיפור הרס הודו.
כשהרוסים הם כמובן הכובשים הספרדים.
כן, והודו היא כמובן אמריקה.
טוב, אז עכשיו אי אפשר שלא לספר את הסיפור על כריסטופר קולומבוס.
כן.
שהגיע לאמריקה וחשב שזו הודו.
לא, קודם כל, מרקו פולו, דורות של איטלקים, שיצאו מג'נואה, זה מאוד מעניין.
שהייתה יריבות בין שתי...
הייתה יריבות, אבל כל מיני ספנים היו מוכנים לשרת גם אלה גם אלה.
כבר אמרנו, הכסף הוא זה שקובע.
על המנת שירוויחו כסף גם מאלה גם מאלה.
נקורה גלם
מרקו פולו הוא האיטלקי הראשון, כריסטופר קולומבוס הוא איטלקי נוסף. אגב, למה כולם איטלקים? מה, הספרדים לא יודעים לגלות ארצות?
כולם איטלקים הודות לים התיכון. מפני שלספרד אין ים. יש לנו אוקיינוס, מעבר, אבל אין ים פנימי. לעשות מעבדה כזאת, להתכונן, להתחשל, להתחנך, לאיטלקים כן. ועל כן, כפי שאת אומרת, כל המגלים הראשונים יהיו איטלקים, אבל למעשה איטליה לא תצליח להקים איזושהי מדינה קולוניאלית גדולה מאוד, כי הייתה מנוצלת ומפוצלת.
זהו, צריך להסביר שבשלב הזה שבו אנחנו מדברים, סוף ימי הביניים, תחילת תקופת הרנסנס, איטליה מפולגת להרבה מאוד ערים קטנות, ואין ישות אחת שמאגדת אותה יחד. זאת בניגוד לספרד, ששם יש מלך אחד ששולט, אמנם לא על מדינה אחת, אלא על שתי מדינות שחוברו יחדיו, או שני חבלים שחוברו יחדיו.
זה בצורה הרומנטית ביותר, על נישואי פרדיננד מאראגון ואיזבלה מקסטיליה.
פרדיננד ואיזבלה, והם יכולים להעמיד לרשות מגלי הארצות את המשאבים ואת המימון שיאפשרו את הנסיעות האלה.
אבל יש פרט אחד. לשליטים הללו יש עוד גורם חשוב מאוד, ועם היהודים.
היהודים?
כן.
חשבתי שתגיד הכנסייה.
היהודים היו יותר חושבים מן הכנסייה.
ספר איך זה יכול להיות.
קודם כל, היהודים ניסו את הכנסייה כדי להתנזר. והם היו עד קונברסוס.
מומרים.
מומרים, אבל המערת הדת לא המירה את כספם, אלא להפך, הם התעשרו עוד יותר. ולמעשה אלה שמימנו את ההפלגות הגדולות,
היו יהודים.
קונברסוס, לא יהודים.
מומרים.
מומרים. אשר למעשה היו יהודים בביתם.
הם היו אנוסים.
אנוסים מרצון.
כן, כלומר, מומרים כלפי חוץ,
כן.
נוצרים מחוץ לבית, יהודים בתוך הבית.
לפני הכיבוש, האינקוויזיציה, החיים הכפולים הללו היו לגמרי מקובלים. יהודים בבית, נוסעים בחוץ, ומתעשר גם מזה ומזה. מימנו את ההפלגה של קריסטופר קולומבוס, מומנה לשישה אנשים שמוצאם הייתה יהודי, אבל הפעלתם הייתה פיננסית.
אבל מה קרה שם לקריסטופר קולומבוס? כלומר, איך קורה שהוא מגיע לאמריקה וחושב שזה הודו? זה הכל אשמת המפות המבולבלות?
קודם כל, מאז אלכסנדר הגדול, הייתה דעה שהודו הוא מקור כל עושר. ומגיעים להודו, מתעשרים ביותר, בהודו יש כל מיני סיפורים אינסופיים.
כן. מה באמת קורה בהודו באותה תקופה, מבחינה שלטונית או...
בהודו יש שום דבר, הכל מתהלך כרגיל, אבל במערב מדברים על למשל החאג'ה ומחלאג'י,
כן.
על העושר העצום של השליטים הללו. האגדה מהדרת לפני שהספרדים מגיעים להודו, מתארת מין גן עדן של זהב ושל כסף, של פנינים, של... אבני חן.
זהו, וצריך לזכור שבאמת כאן גם בנו מיתוסים כדי לייצר את הסקרנות להגיע להודו. כלומר, האנשים במערב רואים את הודו, מושבו של המהרג'ה, והאגדות רק הולכות ומתעצמות סביב האוצרות הגדולים שניתן למצוא שם. וזה כמובן נותן מוטיבציה מאוד חזקה למגלי הארצות לצאת לדרך.
והשם לכל זה היא אלכסנדר הגדול. מאחרי שהוא כבש את הודו, האגדה, אלכסנדר הגדול, היו ספרים בשם אלכסיאדה, הם תראו את ההרפתקאות, אפילו מומסעות ומתוארות באופן דמיון גרב מאוד, על מה שהרוויח אלכסנדר הגדול עלי כובשו את הודו.
ולכן מגיע כריסטופר קולומבוס למלכי ספרד, איזבלה ופרדיננד, ואומר להם, תנו לי לנסוע להודו, אני אשיג לכם את העושר הגדול הזה.
ובקשר לאיזבלה, אני רוצה להוסיף משהו, שהאגדה שהייתה מוכרת את התכשיטים שלה כדי לממן את הנסיעה היא לא נכונה. אלה שמימנו את זה, הזכרתי אותם.
היהודים, המומרים.
המומרים, כן.
כשהמטרה המוצהרת של הנסיעה של קולומבוס היא לכבוש את הודו, הוא נוסע עם צבא? או שהוא רוצה פשוט לגלות את הדרך הקצרה ביותר לשם, או...
להגיע למקורות העושר ההודי.
אז הוא נוסע לגלות, עוד לא לכבוש.
אבל מאוד מעניין שהאח שלו בליסבון היה קרטוגרף, והוא הרכיב מפות דמיוניות למעשה, אשר למעשה הסביעו כאילו... את הדרך להודו.
אז כריסטופר קולומבוס הולך בדרך המדומיינת הזאת?
הם ידעו שהתחנת המעבר זה אקו.
כן.
ואם אתה מגיע לאקו, אתה יכול לעלות על גמלים.
כמו מרקו פולו בשעתו.
כן, כן. ולהמשיך ולמעשה יש עוד נקודה אחת. נועזים ללב יכולים להגיע לנקודות שלטון אצל אותם השליטים המזרחיים. כלומר, למעשה מרקו פולו היה פקיד של השלטון של המוגול הגדול, אפילו נשלח להביא את חתנה של קלה מקומית, והוא יצא עם הפלגה של 600 איש, שיהיו 18.
אז מרקו פולו לא רק מגיע לסין, אלא גם מקבל תפקידים ממש במזרח.
כן, מזרח אחר אפילו, כן. פרס. כאילו חוזר וחזרה, כן. וכאן פרט מעניין ורומנטי, כאשר הקלה עם השש מאות האורחים שלה יצאה לה לפגוש את החתן, הכל היה נפלא, מחוץ לפרט קטן, החתן מת.
החתן מת? כן. מה רומנטי בזה?
היא יכלה עכשיו להינשא לבנו.
היא מתחתנת עם הבן של החתן?
כן. בינתיים עברו כל השנים שהבן יתגבר.
טוב, סיפור מעניין. אבל אנחנו עדיין חוזרים לכריסטופר קולומבוס, כן? הפלגנו קצת לכיוונו של מרקו פולו, אבל אני מנסה להבין איך קורה, כי אני מדמה, משווה לנגד עיניי את מפת העולם. הודו בצד אחד, אמריקה די בצד השני. איך זה קורה, הבלבול הזה?
הבלבול הזה שכריסטופר קולומבוס קרא את ספרו של מרקו פולו, מיליונים.
כן.
שהספר הראשון, האירופי הראשון, שמדבר על מיליונים, כי האלפים לא הספיקו כדי לתאר את העושר העצום של הודו.
אז מרקו פולו מכניס לשיח את המילה הזאת מיליונים.
המילה מיליונים הופכת עכשיו למעשה תגלית נוסף של אמריקה.
אז בספר הזה מפרט מרקו פולו איך להגיע, כריסטופר קולומבוס הולך בנתיב הזה, הוא מגיע לאמריקה?
מרקו פולו לא כל כך מתאר את הדרך להגיע.
אלא רק יוצר את החלום.
את החלום. Mm-hmm. הוא מתאר את החיים הטובים שלו באותם מקומות. וכאן פרט מאוד מעניין, שמרקו פולו רכש את אמונו של השליט המקומי, ועל כן הוא יכול היה למלא תפקידים שהוטלו עליו,
כן.
על ידי השליט המקומי הזה. על כן הסוד הנוסף, תמיד תתקשר עם... עם השליט. תהיה תמיד בקשר עם המלך.
רשמתי לפני את ההצעה כן. הזאת. שוב אני חוזרת לכריסטופר קולומבוס, כי תשובה עדיין לא מצאתי לשאלה. איך הוא מגיע לאמריקה וחושב שהוא בהודו? מה זה, המצפן שלו היה מקולקל? מה קרה שם?
היות והוא חי אחרי אמריקו וספוצ'י.
כן.
הוא לא חלם על יבש חדשה. האדם הראשון שהבין פתאום שזה לא הודו, זאת אמריקה, היה אמריגו וספוצ'י. זה נכון שאנשי התקופה הזאת כן האמינו שכדור הארץ הוא עגול. אחרת אי אפשר להסביר את ההפלגות שלהם ימינה.
כלומר, הם בעצם יצאו...
ושמאלה.
כן, הם יצאו מערבה, אף על פי שהודו נמצא ממזרח להם, כי הם חשבו לעצמם, כדור הארץ הוא עגול. אולי נמצא...
הם ידעו את זאת.
הם ידעו, כן, שכדור הארץ הוא עגול. ואז הם חשבו לעצמם...
רגע, יש הרבה אגדות אומרות שאנשי תקופה אינם יודעים שכדור הארץ הוא עגול.
אבל האגדות האלה שגויות.
כן, לגמרי.
הם ידעו שהוא עגול.
כן.
והם חשבו לעצמם, בואו נלך מסביב, נקיף את כדור הארץ.
מפני שיפן ימצאת מרחק גדול מפורטוגל.
וכך נגיע להודו מאחורה,
כן.
מהצד השני.
בדיוק.
אבל בדרך הם מגיעים לאמריקה.
מאמריקה מופיעה כמחסום בדרך.
והם שלא מעלים בדעתם שיכולה להיות עוד יבשת בדרך, משוכנעים שהגיעו להודו.
את שבאה אמריקה וספוצ'י.
או, שעל שמו נקראת אמריקה, כמובן.
בגלל שהוא הבין שזה אזור חדש, הוא כתב אפילו חוברת בשם עולם חדש.
אמריגו וספוצ'י.
ואמריגו וספוצ'י הוא איטלקי כמובן.
עוד איטלקי, כן.
אשר היה גם מספרד, ואשר היה בעל ידיעה ימית, וגם נתחתן עם אישה סולד. מאוד מעניין שכל המגלים הללו מגיעים להתחתן עם נשים אצילות. כי הוא אומר, האצילות מבינות שאם הוא מגלה עולם, אז עתידו גדול מאוד, והוא יגיע לתואר הסולד. כפי שכספור קולומבוס הגיע.
כן.
ואחד האצילים הגדולים של חסר ספרד, אלמירנטה מיור, אלמירל ראשי של ממלכת ספרד.
ואז הוא יוצא בעצמו לדרך, הוא מגיע לאמריקה, או שהוא מסתמך רק על כתבה וזיכרונותיו של קולומבוס, והם אלה שמכוונים אותו לטעון שמדובר ביבשת חדשה.
לא, לא, הוא חשד שהיבשת היא חדשה,
כן.
וכאשר הוא בעצמו הפליג את זה, כמובן בשליחות המלך, הוא מגיע למסקנה שזה לא הודו. איזה הודו? עולם חדש, כפי שהוא כתב את זה,
כן.
לפייטרו סדוריני, הנשיא של פירנצה, הרפובליקאית.
ומי מחליט לקרוא ליבשת החדשה אמריקה?
מדפיס גרמני בשוויצריה הדרומית.
מדפיס גרמני בשוויצריה הדרומית מחליט לקרוא ליבשת חדשה אמריקה על שם מגלי ארצות איטלקי שנושא בשליחות מלך ספרד.
פרט זיג מולר.
יותר גרוע מזה לא יכולתי לצפות.
להיפך, זה מאוד ברור.
קוסמופוליטי.
הוא יושב באירופה,
כן.
עושה מפות, זה המקצוע.
כן.
ופתאום הוא מקבל אינפורמציה על כספור קולומבוס.
ואחר כך על אמריגו וספוצ'י.
ואחרי זה אמריגו וספוצ'י. הוא מגיע למסקנה שאת האזור הזה, אני לא חייב לקרוא הודו, אלא אמריקה.
על שמו של אמריגו וספוצ'י.
כן. אמריגו וספוצ'י.
כן, כן.
כן.
שזה צעד מכונן מבחינת ההיסטוריה העולמית.
מה שמעניין מאוד זה שכמה דורות אחרי שהמפה הזאת הופיעה בשוויצריה, אנשים מדברים על אמריקה.
אבל היה ויכוח? או שברגע שיצאה המפה של מולר, וברגע כן. שאמריגו וספוצ'י מפרסם את העולם החדש שלו, כבר ברור לכולם שאכן יש בידינו יבשת חדשה.
קודם כל אני רוצה להגיד לך שהמפה הזאת הותפסה באלף עותקים, שרק עותק אחד נשאר.
רק אחד.
ונמצא ב$10 מיליונים.
$10 מיליון?
כן.
עותק ראוי לכבוד.
עוד כמה מאות דולרים.
אגב, בסף. הוא ראוי לכבוד בלי קשר למחיר שלו.
כן.
בגלל הערך ההיסטורי. אבל...
אבל לי הייתה הזכות לראות מפה של העולם.
כן.
אשר צוירה על ידי האנשים שאנחנו מדברים עליהם קבוטו. כלומר... איטלקי בשירות אלך אנגליה. ואני רוצה להגיד עם כל הכבוד, התוכנית הזאת של העולם, המפה הזאת, דומה לעולם שאנחנו מכירים אותו.
כן. אתה אגב מדבר על אנגליה. כן. מתי אנגליה וצרפת נכנסות למרוץ הזה של הקולוניאליזם? כי הזכרנו עד עכשיו את האיטלקים שפועלים בשירותם של הספרדים והפורטוגלים.
נכון מאוד.
מתי מגיע תורן של צרפת ואנגליה?
היו כל מיני ספנים, פורטוגלים וספרדים, אשר פנו לאנגליה לתקופות מאוד מאוד מוקדמות. למשל, להנרי השביעי, בית תיאודור, והציעו לו שאנגליה תשקיע כסף בתגליות, ועד עד סוף הוא השתכנע וקיבל את זה. וזה בא עכשיו תקופה של גבוטו, שזה המגלה האיטלקי בשירות אנגליה, אשר בילה הפלגה הראשונה, והפעם המטרה היא לא מקסיקו, היא לא אמריקה המרכזית, אלא היא צפון היבשת האמריקאית.
צפון היבשת האמריקאית.
כן. והם חושבים שבאותו צפון יש לו מעבר סודי, מה שהאנגלים לאחר זה יקרו ה-North West Passage, המעבר הצפוני המערבי, שאפשר להגיע למזרח, על ידי הפלגה, וזה דבר מאוד רומנטי.
יפה.
ומאוד...
ובשלב הזה מתחילים האנגלים להתיישב באמריקה, במה שיהפוך לימים המרד האנגלי שיוליד את ארצות הברית?
כן. מלמעשה, על ידי הפלגות הללו, על ידי ספרדים.
בשירות האנגלים.
בשירות האנגלים. אנגליה מתחילה לסמן את הדרישות שלה על קנדה, שעד הסוף אנחנו יודעים שהם יקשימו אותם.
כן.
אמנם מקסיקו היא מול ספרד, אבל קנדה היא מול אנגליה.
It's a sailor being taught well, he hung down his head. It's a sailor being taught well, he hung down his head. Well, he asked a little maid to show him the bed. Well, she showed him the bed like a maid ought to do. Well, she showed him the bed like a maid ought to do. Well, he says, my little honey, won't you come to bed too? It's a little maid being young, not thinking any harm. Well, she got in the bed and she rolled up in his arms. It's what I done there, well, I wouldn't tell here. But I wish that night could have been a long year. It's a 6 months past and 8 rolled by.
ג'ון קבוט, ששמו היה גבוטו.
שהזכרנו קודם.
כן, הוא היה בשירות המלך האנגלי. אבל קיים גם ז'אק קרטיה, וזה החידוש. ז'אק קרטיה הוא צרפתי. הוא נולד בעיר סמלו, שזה עיר חצי בנויה בים, חצי יבשה, ליד התעלה הבריטית שלו, שהצרפתים כמובן לא מקבלים את השם תעלה הבריטית. הם קוראים את זה למאש.
כן.
והוא פונה למלך צרפת, פרנסואה הראשון, ואומר, כולם מגלים, כולם יוצאים.
למה שצרפת תסתרך מאחור?
בוודאי. ואז פרנסואה הראשון משתכנע, הוא מחליט שיש מישהו שיעשה את מלאכתו באמריקה.
כן.
וזה ז'אק קרטיה.
קרטיה, אגב, יש קשר לענף היהלומנות?
לא, קרטיה הוא דייג.
דייג.
מעיר סיימלו, שעיר חשובה בין נורמנדיה לבריטניה.
והוא פשוט מחליט, לדעת עצמו ואחר כך באישור המלך, שהוא יצא לגלות כמו חבריו האיטלקים.
הוא מצליח. הוא למעשה, מכל מיני שגיאות של הפוליטיקה הצרפתית לאחר זאת, צרפת מפסידה מה שאנגליה הרוויחה. כלומר, בסיס טריטוריאלי עצום ומפואר בעולם החדש. ז'אק קרטייה רוצה גם כן לגלות את המעבר המערבי צפוני, שמוביל כאילו אל מקומות מאוד עשירים.
כן.
ובדרך הוא רואה שהזרם של הנהר סן לורן איננו מגיע עד מעבר לאמריקה כפי שהוא קיווה, אבל הוא מוצא בדרך הר גבוה מאוד. הר נקרא בצרפתית מו.
כן.
היו וההר היה מלכותי בעיניו של הקרטייה. מלכותי זה רויאל, אבל הוא קורא לזה הר מו רויאל, זה מוריאל.
מונטריאול.
בדיוק.
איזה יופי.
כן.
אז עכשיו חיברנו את כל הקצוות יחדיו, ואני באמת...
אם כי עדיין כן. יש שיר אחת שהם קוראים להם לפי השם האינדיאני, קבק.
ואנחנו כבר נכנסים להיסטוריה של השמות, אבל נדמה לי שאולי יש עוד פן אחד שלא נגענו בו כמעט, וזה ההיסטוריה של האנשים. במובן הזה, שמדובר במסעות קשים מאוד, שגבו חיי אדם. נכון? זה סכנות עצומות שעומדות בדרך.
יש משהו שעדיין איש לא יודע, מחלה איומה שבא לא בגלל דבר או חולרה, אלא פשוט מאוד הסקורבוט. כלומר, שהמחלה שנולדת או מתפתחת, היעדר ויטמין C, השיניים נושרות, הגוף מתמלא כל מיני פצעים.
אפשר לא להיכנס לתיאור המדויק של
הנגעים. ועד הסוף
כן.
האדם מת.
זהו, צריך להסביר שהם באמת, הרי יצאו לדרך, לא היו להם טכניקות מאוד מפותחות של שימור.
הם ידעו עניין, לא ידעו את העניין.
והם לא הבינו כמה זה חשוב לאכול ירקות ופירות, אז הם היו מסתמכים בעיקר על לחם יבש, צנימים.
כן.
היו גם ניסיונות לשמר בשר כמובן, אבל בסך הכל התזונה שלהם הייתה מאוד לקויה, והרבה אנשים איבדו את חייהם עד ש...
עד ש, על ידי ניסיון, גילו שאלה שבמקרה אכלו פירות בשולי הדרך. נשארו בחיים, ניסו להבין שהפירות הם התרופה הגדולה ביותר המבורכת, נגיד הסקורבוט.
ונדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, שג'יימס קוק, שגם הוא מגלה ארצות, אבל כן, במקום אחר, בזמן אחר, אנגליה, בסדר, אבל הוא היה אחד מהאנשים שגם הפך את זה לחלק בלתי נפרד משגרת ההפלגה, חייבים לצרוך ירקות ופירות.
בדיוק, אבל סוף סוף הרפואה הימית רק נולדת עכשיו, ויש לה קורבנות, יש לה הישגים.
אז אני באמת מנסה להבין עד כמה גילוי הארצות הזה הוביל גם להתיישבות אקטיבית בארצות החדשות, או שזה רק היה להגיע, לבזוז את המשאבים, לחזור עם סחורות ולהישאר באירופה.
קודם כל, האינדיאנים הועבדו ושועבדו כדי שהם יעשו את העבודות הפיזיות.
ואינדיאנים לא ציינו, כמובן מכיוון שחשבו שזה הודו, קראו להם
כן,
אינדיאנים.
אמריקאים, כן.
כן.
ולאחר זאת, לאט לאט, התפשטה דעה שלמה להשתמש באינדיאנים, למה שלא נחפור בעצמנו, נגיע למכרות. אבל כן, הם מתחילים בעצמם להחפור. אני גם רוצה לציין שאירופה, במידה שאמצעי הידיעה היו מוגבלים, עקבה בתשומת לב גדולה ביותר, ובהתלהבות ובחשדנות מסוימת, על התגליות הללו.
כן. הילידים, התושבים, גם באמריקה, גם בהודו, גם בסין, מקבלים את הסוחרים החדשים האלה, את הכובשים בהרבה מובנים, או שמנסים להתמרד נגדם.
הם רצו להתמרד ולא יכלו. הם משעבדים אותם.
בגלל העליונות הטכנולוגית.
בדיוק.
היחסית.
ועל כן זה הטרגדיה הגדולה שאנחנו מכירים אותה, של האיגוד בין העולם המערבי והמזרחי, מבוסס קודם כל על ניצול העולם המזרחי לטובת העולם המערבי.
שעה היסטורית. עולם חדש מופלא. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על מסעות מגלי הארצות האירופיים. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, ולדימיר נאומקין ודור אבידן.
Dead and be damned and the rest gone whist.
Yo ho ho and a bottle of rum.
בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים ז'אק איבר ופאול וינטר. כמו כן הושמעו קטעים מוסיקליים עממיים פורטוגליים, ונציאניים
וקלטיים.
Ho ho and the bottle of rum. 15 men of them stiff and stark. Yo ho ho and the bottle of rum. 10 of the crew had the murder mark. Yo ho ho and the bottle of rum.
There was tuntless swipe or an ounce of lead or a yawning hole in a battered head.
And the scalpers cut with a rotting red. And there they lay, I damn my eyes. A lookout's clapped on paradise.
All souls bound just contrary wise.
Yo ho ho and the bottle of rum. 15 men of them good and true. Yo ho ho and the bottle of rum. Every man Jack could have sailed with old Pew. Yo ho ho and the bottle of rum.
Chest on chest of Spanish gold, with a ton of plate in the middle hold.
And the cabin's rot of stuff untold, and they lay there and they took the plum, with sightless glare and their lips struck dumb.